לסיכום. אנחנו אמרנו, התחלנו את הסוגיה עם ציטוט של רב, שהוא פירט לנו בשלושה מקרים שרבי יהודה אומר שיש איסור מוקצה. א', שבר כלי, ב', גרעיני תמרים, ג', קליפי אגוזים, כל אחד הוא חידוש יותר מחברו. שבר כלי, אני מבין, הוא נולד, עד עכשיו הוא עמד לשימוש, עכשיו הוא עומד לשריפה, זה נולד. מקרה שני, גרעין התמר, אז עד עכשיו הוא לא היה נראה לעין, עכשיו הוא נראה, זה מוקצה. מקרה שלישי, אפילו קליפת אגוז, שהיה גלוי עד עכשיו, אבל מאחר והוא היה יחד עם הפרי, עכשיו שאני שובר אותו מהפרי, הוא נחשב נולד. אז אנחנו אמרנו שאת הדין הזה אנחנו יודעים לא בפירוש רב אמר אותו, אלא מתוך שיחה שהיה לו עם הדוד שלו, רבי חייא, התלמיד של רבי, שרב אכל ביום חול, הוא אכל תמרים וזרק את הגרעינים לאש, ורבי חייא אמר לו, תדע שביום טוב זה אסור. ואז אמרנו הרי, כשרב ביקר בבבל, הוא עשה בדיוק זה, רב אכל תמרים וזרק את הגרעינים לאש, אמרנו, אלה היו תמרים שנשאר מהפרי על הגרעין.
הגמר בעצם הוא יצא להוכיח שלא קיבל,
ואז אמרת,
לא, אתה רוצה להכיח בככה, אז בגלל ש...
בסוף הוא קיבל.
ככה משמע, כן. אמר לרב שמוע בבחן על רב יוסף, רב יהודה, דמר מסכים כלים, הם מסכים שווי כלים, אז שאלנו, אז למה אתה יכול להסיק בכלי, הרי ברגע שהוא מתחיל לשרף, הוא נפח להיות שבר כלי, ואז כשאתה נוגע באש, אתה נוגע במוקצה, ענינו שזה בטל, זה בטל ברוב בשער האש. רב אמנונה אמר, הכה בפחות משלושה על שלושה עסקינן. רב אמנונה אמר, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו, תירוץ חדש. אנחנו דיברנו על המשנה כשהוא קיפל את הפתילה, ועכשיו הוא הולך להדליק אותה, ואז הוא עושה ממנה שבר כלי, אז אמרנו שמדובר על שלוש או שלוש אצבעות מצומצמות, עכשיו הוא אומר לנו פשט חדש, המשנה מדברת על פחות משלושה על שלושה טפחים, כן? ואז רב אלעזר אומר, כשאתה קיפלת את הפתילה, היא טמאה, ורבי עקיבא אומר, היא טהורה, מסביר לנו רב אמנונה, אמרתי שלושה על שלושה, כן. כן, נכון. אז חכי רגע, בוא נשמע. רב אמנונה אמר, רחה בפחות משלושה על שלושה עסקינן. ומכולי מטלניות שנו כאן. רשי, ומכולי מטלניות, מטלניות הקלות בעיניו. דומיה דמתוקנות לפקוק מרחץ דמידי דלא חשיבו דקיפול דנקת מנניטין משום מבהוב דנקת דווקא ולפלוגה דהדלקה תן הקיפול. הקיפול הוא לא בנוגע לתומה, אלא הקיפול הוא בנוגע להדלקה. תילת הבגד שקיפלה לצורך ההדלקה. אז רב לזה אומר אין מדליקים בה, רב עקיבא אומר מדליקים בה. אותה פתילה, לא משנה אם קיפלת או לא קיפלת, מאחר והיא פחותה משלושה על שלושה טפחים, רב לזה אומר תמאה, רב עקיבא אומר תאורה, אבל זה לא קשור לזה שקיפלת אותה, לא כמו שמענו עד עכשיו.
מה הסיפור
לא רבים ממנה לפי זה? מה פשט לגמרי שונה. אנחנו עד עכשיו הבנו שכל המחלוקת היא האם הקיפול מבטל אותו מהשיעור. יש לך בדיוק שיעור שלוש או שלוש אצבעות, קיפלת, האם ביטלת את זה. עכשיו אנחנו אומרים פשט חדש. מדובר פה שיש שלושה, קצת פחות משלושה על שלושה טפחים. ואז כל החידוש פה הוא שרבי עקיבא אומר, זה טהור, כי צריך שיעור שלושה על שלושה טפחים, כי מאחר וזה סך כל סמרטוט, אז צריך שיעור חשוב. ואז דרבי אלעזר לטעמי, ורבי עקיבא לטעמי, הם בעצם הולכים לשיטתם בסוגיית טומאה.
דתנן,
מטלניות זה סמרטוטים. דתנן, פחות משלושה על שלושה שהתקינו לפקוק בו את המחץ ולנער בו את הקדירה ולקנח בו את הריחיים בין מן המוכן ובין שאין מן המוכן תמי דברי רב לעזר ובשומר בין מן המוכן ובין שלום מן המוכן טהור רבי קיבה אומר מן המוכן תמי ושלום מן המוכן טהור. זאת אומרת, יש לי חתיכת בד קטנה סמרטוט, עכשיו אני החלטתי שהסמרטוט הזה אני אפקוק בו את המחץ, הוא יהפך להיות להפקק שלא יצאו המים. או שאני אחזיק בו כמו כפפה, כשאני צריך לקחת כדרה כדי לא ללחך את הידיים, אני אשתמש בסמרטוט הזה. או שאני אנגב בו את הריחיים. כן, אז כמו שיש לך סמרטוט שאתה מנקה את האוטו, יש סמרטוט שאתה מנקה את השולחן, אז הסמרטוט הזה מיועד לעבודה הזו. אז רבי אליעזר אומר, יש לי פה פחות משלושה על שלושה טפחים. אם היה שלושה על שלושה טפחים, אין על מה לדון. לא מעניין אותי שזה סמרטוט או לא, זה שיעור שחשוב לקבל טומאה. אבל פה אני, במכוון, אני הקציתי אותו, אני אמרתי, זה מיועד לתשמיש הזה. אז רבי אליעזר אומר, תמי, רבי יהושע אומר, טהור, רבי עקיבא אומר, תלוי אם זה מן המוכן. עכשיו עוד רגע נסביר מה זה אומר מן המוכן. ואמרו לה, ויתם רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, הכל מודיעים זרקו באשפה את החתיכת סמרטוט הזה, דברי הכל טהור, כי אתה כבר לא מחשיב את הסמרטוט, הבד. הניחו בקופסה, אז אתה מראה שזה חשוב לך, נתת חשיבות לסמרטוט, אז דברי הכל תמה. לא נחלקו, אלא שתלאו במגוד. תלית את זה באיזשהו מקום, רשי נותן לנו מה? יפה. אז מצד אחד, מאחר וזה תלוי, אז לא שמרת את זה בקופסה. מצד שני, לא זכרת, לא שרקת את זה מאחורי הדלת לצאת להשפעה. אז השאלה היא, מה במצב כזה? אם הוא תלאו במגוד, או שניחול לאחורי הדלת, אז במצב כזה, רבי אליעזר סבר, מי דלא זרקו בהשפעה, דעת אלויה. ומה עיקר אלי שלא מן המוכן? אנחנו אומרים בין מן המוכן, בין שלא מן המוכן, תמי, זאת אומרת, אם שמת את זה בקופסה, ודאי זה תמי. אם זה לא מוכן, דהיינו, תלית את זה במציאות כזו, אז זה נקרא לא מן המוכן, זה עדיין תמי. אתה מחשיב את זה, אז למה אתה קורא לזה שלא מן המוכן? כי לגבי קופסה, לאו מוכנו. כי ביחס ל... אם היית הורז את זה בקופסה, לתלות על מטלה, זה לא נחשב מוכן, לזרוק מאחורי הדלת. יש מציאות שאני אמרתי, אני מכין את זה לתשמיש הבא, אני אתן זה חשיבות. אז ודאי זה תמה, כי נתתי זה חשיבות. אם הייתי שם את זה בקופסה, זה מראה בוודאי, זה נקרא מוכן, שאני מתכוון להשתמש בזה לאבא, וזה מקבל תומה. אומר לי רבי אליעזר, אפילו שתלית את זה על איזשהו מתלה, אפילו שזרקת את זה סתם אחרי הדלת, אבל לא זרקת את זה להשפעה, זה נקרא שלא מן המוכן מצד אחד, כי לא שמת את זה באיזושהי קופסה, אבל עדיין זה מקבל תומה, כי נתת על זה חשיבות, כי שמת את זה במקום הזה. רבי יהושע סבר מדלא ניחא בקופסה בתולי בתלי. רבי יהושע אומר לה, אם אתה סתם שמת את זה על מתלה, זה לא נחשב. ומה יקרא לי מוכן? דלגבי השפעה מוכן הוא. רבי יהושע אומר, אם זה... רבי יהושע אומר ככה, בין מן המוכן, בין שלא מנוכן טהור, זאת אומרת, בין אם זרקת בהשפעה, בין אם שמת את זה על המתלה או מאחורי הדלת, זה טהור. כי רק אם שמת בקופסה, אז החשבת את זה. כל מה שפחות מזה נקרא, זה לא מספיק חשוב, וממילא זה לא מקבל תומה. ורבי עקיבא אומר באמצע, ותלו במגוד, סבק רבי אליעזר, שזה מקבל תומה, זה נתן זה חשיבות. וניחו אחרי הדלת, אז סבר לק רבי יהושע, זה אומר לשים את זה מאחורי הדלת, זה יותר דומה להשפע, ובגלל זה, זה לא מקבל תומה. זה טהור. והדר ברבי עקיבא לגבי רבי יהושע, ובסוף רבי עקיבא חזר בו, והוא לגמרי סובר כמו רבי יהושע, שבכל מקרה זה טהור. ממאי? איך אני יודע מה? לא בקופסה. כולם מסכימים בקופסה שזה תמה. גם רבי יהושע מסכים שבקופסה זה תמה. שמת בקופסה, נתת זה חשיבות לכולי עלמא. אין מי שחולק. גם רבי אליעזר, ודאי. רבי אליעזר אומר שאפילו זרה, אפילו תלית את זה, זה תמה. שוב, רבי אליעזר ורבי יהושע זה כמו הלל ושמאי. בסדר? רבי אליעזר הוא כמו שמאי, רבי יהושע הוא כמו הלל. אז רבי אליעזר אומר לנו, לא מעניין, כולם מסכימים, שמת בקופסה, נתת לזה חשיבות, זה תמה. זרקת להשפעה, זה טהור. השאלה היא קופסה ותלית.
זה תמה?
תמה, יפה. רבי יהושע אומר טהור, רבי עקיבא אומר באמצע. אם תלית, תמה, אם זרקת מאחורי הדלת, טהור. ואז בסוף רבי עקיבא הסכים לשיטת רבי יהושע, ואמר שבכל מקרה זה טהור. איך אני יודע? מה המשנה שלנו? אמר רבא מדקטני, תלית הבגד שקיפלה ולא יבבה. אז רבי עקיבא אומר טהור. מה יהיר ידתני פתילת הבגד? לפני פתילה של בגד. מה היא פתילת הבגד? זה עדיין בגד הוא. רבי עקיבא בא לומר לי שזה קיפלת את הבגד ותלית את זה מאחורי, או שמת את זה מאחורי הדלת, עדיין זה טהור. עד שלא תשים את זה בקופסה, זה מה שאנחנו מבינים ברבי עקיבא במשנה שלנו, או אם היבבת את זה, אז לא, אם היבבת את זה גם רבי אליעזר מודה שזה טהור. כן? במשנה כתוב הבגד, במשנה שלנו. למה פתילת הבגד? כי יש לי סמרטוט מהבגד. זה בגד שהוא עצמו אני עושה אותו פתילה. יש לי פחות משלושה על שלושה טפחים, זה למה שזה פתילת הבגד, כי זה באמת יותר, יש יותר שיעור, לא כמו שהבנו עד עכשיו שלוש על שלוש אצבעות, אלא שלושה על שלושה טפחים. אז זה בגד שקיפלתי את זה, ובקיבא אומר, עדיין זה טהור. עד שלא תעשה מזה משהו חשוב. בסדר, אז מה ראינו עכשיו? אז עכשיו ראינו את הסוגיה של כולי מטלניות, שרב אמנון אמר, המשנה שלנו מדברת על בגד שהוא פחות משלושה על שלושה טפחים, ולמה רבי עקיבא מתהר? כי רבי עקיבא סובר, עד שאתה לא שם את זה בקופסה, אתה לא נותן לזה חשיבות. כן, זאת אומרת, כמו שרבי עקיבא אומר, שאם לקחת פחות משלושה על שלושה טפחים, ואתה מתכוון לעשות משהו עם זה, הרי אתה יש לך את הבגד, אתה מתכוון להשתמש בזה, לקחת את הקדירות, או לפקוק את המחץ, או לקנח את הריחיים. אבל מה, אתה תלית על מטלה, או זרקת מאחורי הדלת, אתה לא שמת בקופסה, אז רבי עקיבא אומר, מאחר ולא שמת את זה בקופסה, למרות שיש לך איזשהו תשמיש, שאתה רוצה לעשות זה טהור, אותו דבר במשנה שלנו, לקחת את הבגד הקטן הזה, קיפלת אותו לעשות טילה, לא שמת אותו בקופסה, אז רבי עקיבא אומר, זה טהור. משנה, לא יקוב אדם שפופרת של ביצה, יש לך את הקליפה של הביצה, אל תעשה חור, ואחר כך אתה מוציא את הביצה, ואז ימלא נשמן ויתנן על פי הנר, בשביל שתהיה מנטפת. לפעמים בן אדם רוצה שיהיה לו אור להרבה זמן. הכמות שמש שנכנס לנר, למנורה שלו, זה רק כמות ספציפית. אז מה הוא עושה? מעל הנר הוא שם ביצה עם שמן, עושה נקב קטן, ולאד לאד זה מטפטף לתוך המנורה שלו, ואז איך שהשמן בוער, כל הזמן יש עוד שמן שמטפטף פנימה. חז"ל החשיבו את השמן שדולק כהמשך של האש. ואם אתה נותן מהשמן, כאילו חיבית קצת מהאש בשבת. אז בגלל זה אסור לך לקחת שמן מכוסית שדולק בפתילה בשבת, למרות שאתה רוצה לקחת קצת שמן בשביל הסלט שלך. לא משנה, זה נחשב שאתה מיית את את האש. אז כבית? אז אולי תמיד...
נכבה לבד.
זה נראה בהמשך שהוא מוקצה. ברגע שהוא התחיל לדלוק בהתחלת השבת, כל השמן הוא מוקצה. אז חז"ל אמרו, אם יהיה לך את הביצה הזו מלמעלה, שמטפטפת פנימה, גם השמן שבביצה הוא בעצם חלק מהאש שבוערת ואסור להסתפק ממנו. אלא מה? שאתה יתחשק לך קצת שמן בסלט, אתה תכניס את הסלט שלך מתחת לביצה ויתטפטף לך לתוך הסלט, ואז בעצם אתה לוקח מהשמן של האש. חז"ל לא רצו את זה, אז בגלל זה אמרו, אל תעשה את היצה הזו, אל תיקוב שפופרת שביצה וימלא נשמן ויתנן על פי הנר בשביל שתהיה מנטפת. ואפילו איש של חרס, גם אם הביצה, אתה לא עושה ביצה, אתה עושה משהו של חרס שם למעלה, של חור הזה מאוס השמן שבתוך החרס, עדיין חז"ל אסרו לי. ורבי יהודה מתיר, כי הוא אומר ברגע שזה מאוס אין לי בעיות. אבל אם חיברה יוצר מתחילה, מותר מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם קרה ששמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהיה שואבת. שוב אותה בעיה, כי בן אדם עלול להסתפק מהקערה הזו, הוא לא מחשיב את זה כהמשך של האש, ובעצם מבחינה הלכתית זה כן המשך של האש. רבי יהודה מתיר, הוא לא גוזר בשני המקרים הללו. גמרא וצריכה. דאי השמינן שפופרת של ביצה, למה הייתי צריך שני המקרים, גם שפופרת של ביצה וגם קערה של שמן? דאי השמינן שפופרת של ביצה, הייתי אומר בהא כאמרי רבנן, דכיוון דלא מאיסה עתי להסתפק מינה, הייתי אומר הביצה היא לא מחוברת לפתילה ולאש, זה לא כל כך מאוס, שם יש לי חשש שיבוא להסתפק מהביצה. אבל של חרס דמאיסה, אם המודל אל רבי יהודה, זה מאוס.
מה מאוס
זה ביצה
יותר מחרס?
זה לא מאוס, זה בדיוק העניין.
מה מאוס
בחרס
יותר
מחרס? זה מיוחד,
חרס. חרס זה נהיה מאוס, השמן איכשהו יושב בחרס, זה נהיה מאוס. הפחם, הלכלוך של השמן. חרס זה סוג דבר שלא מתנקד טוב כשאתה מדליק בו אש. זכוכית אתה יכול לנקות טוב, מתכת אתה יכול לנקות טוב, חרס זה קשה לנקות. חרס שלהם לא היה מצופה כמו שלנו בזכוכית. חרס הזה, זה לא חרס, זה מצופה זכוכית, בגלל זה זה קל לנקות. קח כלי חרס אמיתי, תתחיל להסת... מה? זה מחלוקת אם זה צריך תבילה. זה מחלוקת, כי הזכוכית היא מאוד דקה, הזכוכית שציפו אותה. אז בארץ נוהגים לטבול את זה, בארצות הברית פחות. חזרה לענייננו.
רב, מה הבעיה? למה זה נקרא כאילו אני מחבד? חושב פה רק שאני
אקצר
את החיים של הנר או שאני
אחבא
אותו?
לא, אז אנחנו מגדירים שכשיש לך פתילה ששואבת שמן, אז הכלי שהפתילה נכנסת לתוכו, הוא נחשב המשך האש שדולקת בפתילה.
כן, אבל הביצה הוא לא.
כאילו הכל בוער. אז אפילו הביצה, אתה צודק. זה למה שבן אדם עלול לקחת מזה, זה עדיין עשו. כן. חזרה לענייננו.
אז
אז רש"י אומר שזה דורייתא, חייב מישהו מחבא. כן, אנחנו היינו אומרים זה גזירה, רש"י אומר לא, זה נחשב מחבא ממש. יש פה דיון בתוספות בראש, בסדר, חזרה לענייננו. ויש מין אנשי חרס, מהק אמר רבי יהודה, אולי דווקא בזה של חרס רבי יהודה מתיר הייתי חושב, אבל בהוק שזה ביצה אולי רבי יהודה גם כן גוזר, אם המודיע לרבנן שצריך לגזור כי הוא עלול להסתפק מזה, אז בגלל זה הייתי צריך שני המקרים הללו, אם יש ביצה מלמעלה, אם יש חרס מלמעלה. ביצה מלמעלה להראות לי שגם שם חכמים עושרים, חרס מלמעלה להראות לי שגם שם סליחה, ביצה מלמעלה שגם שם רבי יהודה מתיר למרות שזה לא מאוס, חרס מלמעלה להראות לי שגם שם רבנן אוסרים למרות שזה כן מאוס. ויש מינן הנחתה אותי בהנה כמה רבי יהודה משום דלא מפסק, אם היה רק את שני אלה הייתי חושב בסדר, זה אין הפסק ביניהם, אבל קרה דמפסקה, אבל מציאות שזה קרה אחרת, הפתילה פשוט הולכת גם לפתילה לקרה אחרת, אבל בעצם יש לי שלוש מקרים במשנה. לא,
ביצה חרס
ויש לה שתי
מלא קערה, ניתן ראש הפתילה בתוכה.
יש ביצה שאני שם מעל המנורה והיא מטפטפת לתוך המנורה, יש לי חרס כלים, חרס שמטפטף לתוך המנורה שאני שם מעל המנורה, ואז יש לי עוד קערה שאני שם מצד המנורה. במקרה של הביצה מלמעלה והחרס מלמעלה, אז החשש הוא שאתה תיקח קצת מהשמן ותשים בסלט שלך. הביצה יושבת על המנורה, החרס יושב על המנורה. אתם מבינים את המציאות? מנורה, פתילה, כלי מלמעלה שמטפטף פנים השמן. אני מרוויח שזה ימשיך לדלוק עד כל הלילה. יש לי את השמן שבמנורה, יש לי את החרס מלמעלה, יש לי פי שתיים שמן עכשיו שיטפטף פנימה, והאש שלי תמשיך. אז אני יכול לשים ביצה פה, אני יכול לשים כלי חרס פה. השאלה היא, חזל גזרו שאתה תבוא לקחת מהשמן שפה, להסתפק ממנו. אם זה כלי חרס, זה מגיל. אם זה כלי ביצה, זה יותר נחמד. בכל זאת, בכלי חרס, חכמים גוזרים, אל תשים כלי חרס פה, כי אתה לא להסתפק ממנו, למרות שהוא מגיל. ובביצה, למרות שזה לא מגיל, רבי יהודה מתיר, הוא לא גוזר שאתה תבוא לקחת מהשמן. עכשיו יש לי מקרה שני. יש לי את המנורה, יש לי פתילה, הפתילה עוברת לתוך הכלי הבא. אז היא דולקת פה במנורה, אבל היא גם שואבת שמן מהכלי הבא. עדיין במקרה הזה יש לי חשש שהוא יסתפק מהשמן פה, והוא עובר על יסוד דאורייתא. הוא ייקח קצת שמן לסלט שלו.
אם זה לא את הפתילה, יש פתילה אחת ששואבת מאחד השני, ויש פתילה אחרת שדולקת.
לכאורה זה... לא יודע. אם זה לא את הפתילה... לא יודע.
כאילו זה כאילו מטפטף כזה, אבל זה לא מטפטף ממש, זה שואב...
הרב, למה שלא היה לי חשש בקערה?
כאילו
בראש יש חשש, אותו דבר,
למה?
למה?
יש פה
קערה ש... בקערה יש יותר חשש שהוא יסתפק ממנו. החידוש הוא שגם פה רבי יהודה מתיר. החידוש הוא שגם בקערה רבי יהודה מתיר. למרות שבעצם יש יותר צד שהוא יבוא להסתפק מזה...
אז למה צריך את הביצה?
שאלה נהדרת. בואו נמשיך ונראה.
מה
הפרש
שלא
מפסק? בביצה אין הפסקה. הביצה יושבת פה. אז הייתי חושב, זה יותר, יש לי צד שרבי יהודה יתיר, כי הוא אומר, הבן אדם רואה שזה חלק מהכלי שהוא לוקח מהאש. אבל פה שיש הפסקה, אולי רבי יהודה גם יאסור. זה כלי בנפרד לגמרי. בן אדם באמת עלול לקחת מהקערה האחרת של שמן. אם המודיע לו לרבנן, ויש מין הבאים, הייתי אומר רק את המקרה של הקערה, אז הייתי אומר באי כמה רבנן, רק שם הם גוזרים, אבל מה ניתרתי אם המודיע לו לרבי יהודה, צריך אז נתנאל אומר, אז למה צריך את המקרה האמצעי של ביצה? אז צריך לומר שזה לא זו אף זו, הנה חינמי. ואם חיברה יוצר מתחילה מותר, תנה, אם חיברה בסידור חסיד מותר, מה נענה יוצר? נען מה יוצר? כי אין יוצר. גם אם אתה מחבר את הביצה אחר כך בסיד ובחרסית לכלי, אז זה ניכר שזה חלק מהכלי ואף אחד לא יבוא להסתפק, ואז גם חכמים לא גוזרים. זה לא רק אם חיברה היוצר בהתחלת יצירתו הוא עשה עוד כלי מלמעלה מחובר, אלא גם אם אתה תחבר את זה כמו יוצר, זה עדיין יהיה מותר, כי זה ניכר לעין שזה כלי אחד בן אדם. כן.
איך תחבר?
איך תחבר? בסיד וחרסית. תני אמר ביהודה, פעם אחת ישבנו, פעם אחת שביתנו בעליית בית ניצה בלוד, והביאו לנו שפופרת של ביצה, ומילנוע השמן ונקבנוע, והנחנו על פי הנר, והיה שם רבי טרפון והזקנים, ולא אמרו לנו דבר. אז מפה רבי יהודה יש לו את השיטה שאפשר לעשות את זה. עכשיו אתה רואה למה הוא מספר את הסיפור של ביצה, כי זה המקרה שהיה. רבי יהודה טוען, זה בדיוק מה שקרה, ואף אחד לא יעיר לנו, אז אתם רואים שזה מותר. אמרו לו משם ראיה, שאני בית ניצה דזריזינן. לא, באמת, גם הם היו מודים שגזו. שם יש דין מיוחד. מה זה זריזין? הם אנשים מיוחדים שהם... אפשר לסמוך עליהם שהם לא יבואו לטעות, הם מאוד ירי שמיים ומקפידים על כל מצווה.
ולכן לא נביא פה הלכה? אז אני יכולים לעשות הכל כי הם לא...
ולכן לא נביא פה הלכה?
ולכן אתה... זה למה שהם לא עירו שם.
זה לא...
חזרה לענייננו. אומרת הגמרא... אבין ציפורה... זה שם של בן אדם. אבין שבא מציפורי. גרר ספסלה באיליטה דשישה לאלה מרבי יצחק בן אלעזר. הוא גרר ספסל בעלייה שהיה, היא הייתה מרוצפת, ואז לא היה בעיה שהוא יעשה חריץ באדמה, והוא עשה את זה לפני רבי יצחק בן אלעזר. אמר לי, אשתוקי לך, קדשתיקו לחבריי על רבי יהודה, נפיק מני חובה. הוא אמר לו, אם אני שותק ונותן לך לעשות את זה כמו ששתקו לפני רבי יהודה, יצא מזה חורבן שיבואו להורות שאו אני מתיר לגרור ספסלים על הבעליות. לא, תפסיק לגרור את הספסל, כי זה עלול לעשות חריץ. גזירה איליטה דשישה, אתו איליטה דאלמה. יש גזירה, זה אסור, כי רוב העליות יש בהם אדמה, ואם אתה גורר, אז אתה עושה חריץ, זה תולדה של חורש, ממילא אני אומר לך, אל תעשה את זה.
רגע, אז בסדר? מה אתם שאני, אם זה אסור, בטח שהוא יעיר לו, מה?
לא, כאילו במקרה הוא היה מותר, כי לא היה אדמה שם.
למה זה היה מותר?
כי זה לא עשה חריץ.
אדמה.
לא היה אדמה שם, היה שיש. בסדר, אז פה אנחנו רואים הוראה כמו שיטת רבי יהודה, שדבר שאין מתכוון אסור. כן? אז זאת אומרת...
לא לומדים
ממעשה? בסדר. ריש קנישתא דבצרה גרר ספסלה לאלה מרבי ירמיה רבה. אמר לי, כמן כרבי שמעון, אתה סובר כמו רבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר, אם אמר רבי שמעון בגדולים דלא אפשר. כשבלתי אפשרי להרים את הספסל, אז רבי שמעון אומר, תגרור, אין בעיה, הדבר שאני מתכוון מותר. אבל בקטנים, מי אמר? האם הוא באמת מתיר בקטנים לגרור את הספסל כשיש לך אופציה אחרת? וזה חידוש. זאת אומרת, הוא אומר, גם רבי שמעון רק התיר דבר שאינו מתכוון כשאין לך ברירה. ופלי גדולה, זה הפוך ממה שהוא אמר. דאמר אולה, מחלוקת בקטנים, אבל בגדולים דברי הכל מותר. אולה אמר לגמרי הפוך, שבקטנים רבי שמעון מתיר, אבל בגדולים גם רבי יהודה מודה שמותר, כי הוא אומר, מה תעשה? אתה לא מתכוון. גם רבי יהודה רק אוסר מדרבנן בדבר שאינו מתכוון. אתה מתכוון לגרור את הספסל. זה שבצד השני זה עושה חריץ באדמה, זה לא הכוונה שלך. אז אולה אומר, מתי רבי שמעון רבי יהודה חלוקים? שרבי יהודה אומר, יש גזירת רבנן, אל תעשה מלאכה בצורה של דבר שאין מתכוון, רק כשיש לך אופציה אחרת. אולה אומר, כשיש לך ספסל גדול ואין לך אופציה אחרת, גם רבי יהודה יודע שמותר. אז יש לנו ממש מחלוקת, הפוך על הפוך, בין רבי ירמיה רבה לאולה. האם, כמו שהרגע הסברנו לפי אולה, שגם רבי יהודה אוסר, שגם רבי יהודה מתיר מדרבנן, כשהספסל גדול ואי אפשר, או האם גם רבי שמעון אוסר כשיש לך אופציה אחרת, והוא רק התיר כשזה גדול, ורבי יהודה אוסר בשניהם. מטיב רב יוסף, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. הרי מה המקור לשיטת רבי שמעון? כתוב, המשנה אומרת, רבי שמעון מתיר לי לגרור, כי אתה לא מתכוון, זה דבר שלא מתכוון, אתה לא מתכוון לעשות חריץ. אז רגע, מה הדוגמאות שרבי שמעון נקט? מיטה, כיסא וספסל. אתה מתכוון לגרור את המיטה, אתה לא מתכוון לעשות חריץ באדמה.
וזה מותר?
אז זה מחלוק את רבי שמעון ורבי יהודה, האם זה אסור מדרבנן או לא. מדאורייתא זה ודאי מותר.
במקרה הזה, כל מקרה של שבת.
צריך להיות באמת שאתה מתכוון למשהו אחר, ושזה לא פסיק רישא, שזה לא הכרחי שזה יקרה.
זה מותר?
מחלוק את רבי שמעון ורבי יהודה. אז הרי במשנה יש לנו גם מיטה וגם ספסל, וגם כיסא. מיטה זה גדול, כיסא זה קטן. קטני גדולים וקטני קטנים, קשה לתרוויו. לשניהם יש קושייה מהמשנה הזו. אולה מתרצת העמי, ורבי יומי הרבה מתרצת העמי. אולה מתרצת העמי, מיטה דומיה דקיסא. רבי יומי הרבה הרי טוען, מתי מותר, דווקא כשזה דבר קטן, אז הוא אומר, כן, בגלל זה כתוב, מיטה וכיסא. לומר לי שהמיטה היא כמו כיסא, זה מיטה של ילד קטן, זה מיטה קטנה, שאתה יכול להרים אותה בלי בעיה, ואז, סליחה, מיטה דומיה דקיסא, שאתה יכול להרים אותה בלי בעיה. ורבי יומי הרבה מתרץ את העמי, כיסא דומיה דמיטה, מדובר על כיסא ענק, בגלל זה רבי שמעון מתיר לך, כי אתה לא יכולת להרים את זה. מה טיב רבה? מחורי כסות מחורים כדרכנו, ובלבד שלא התכוון בחמה מפני החמה והגשמים מפני הגשמים. בן אדם יש לו בגדים, הוא מוכר אותם. עכשיו יש לו קונים גויים, יש לו קונים יהודים, הוא לא בודק לשעת נז. חלק מהבגדים הם באמת שעת נז. אומרת המשנה, הוא יכול לשים את הבגדים עליו, לא היה להם פעם בובות דמה, אז הוא יכול לשים את הבגדים עליו כדי להראות ללקוחות, בתנאי שהוא לא מתכוון ליהנות מהבגדים. הרי חלק מהם הם כליים, הוא יודע ודאי שיש לו פה כליים, עדיין מותר לו, בתנאי שהוא לא מתכוון ליהנות מהם, או להגן על עצמו מהשמש, או להגן על עצמו מהגשם. והצנועים, אלה שהיו על מדרגה יותר גבוהה, מפשילים במקל האחוריהן. היו שמים מקל ועושים מעין בובה, שמים את הבגד על המקל ולא, שהוא לא היה מונח על עצמם. והאחד אפשר למעבד כצנועים דחי קטנים דמי, הרי במקרה הזה אני מתיר דבר שאינו מתכוון. כשבעצם היה אופציה אחרת, יכולתי לעשות זה בצורה אחרת, יכולתי לעשות כמו הצנועים, וכי לא מתכוון שרי רבי שמעון לכתחילה, אתה רואה שרבי שמעון מתיר לכתחילה, למרות שיש לך אופציה אחרת, אז אתה רואה שרבי שמעון מתיר דבר שאינו מתכוון, גם במציאות שאתה יכול לעשות אחרת, תיובתא, תרבי יומי הרבה, תיובתא. באמת זה הוכחה שרבי שמעון מתיר דבר שאינו מתכוון, גם כשיש לך ברירה אחרת. האם הכוונה היא שהכיסא הוא גדול כמו מיטה, או שהמיטה היא קטנה כמו כיסא? הרי אולה אמר שמותר לי אפילו כשזה קטן ויש לי אופציה אחרת, אפילו שם רבי שמעון מתיר לי. ורבי יומי הרבה אמר לא, רבי שמעון רק התיר לך במקרה שזה קשה לסחוב את זה, שזה גדול מאוד. אז רבי ירמי הרבה אומר, הכיסא הוא כמו המיטה, שהוא גדול כמו מיטה, זה למה שכתוב מיטה או כיסא, כי שניהם ענקים, והוא לא אומר הפוך, כתוב מיטה או כיסא, לומר לך שהמיטה היא קטנה כמו כיסא, כל אחד לשיטתו, ספסל הוא בינוני.
יכולים להסביר
את זה? כן, הוא יהיה ספסל כמו כיסא. המחבא את הנר. עכשיו, אנחנו הרגע דיברנו על דבר שאינו מתכוון. מה זה דבר שאינו מתכוון? שהבן אדם עושה פעולה, והוא מתכוון לתוצאה אחת, והיא עלול לקרות תוצאה אחרת, אבל הוא לא מתכוון לתוצאה אחרת.
אני יודע שיקרה.
בתנאי שזה לא פסיק רישה. זאת אומרת, זה לא שזה 100% שזה יקרה. זה עלול לקרות. הוא גורר את הספסל, הוא לא יודע, לא. יכול להיות שפה זה יעשה חריץ, פה זה לא יעשה חריץ, פה יהיה אדמה קשה, פה אין אדמה קשה. יש אפשרות שזה יקרה. אבל הוא ודאי לא מתכוון לזה. הוא מתכוון להביא את הספסל לשם.
מישהו מרגיש לי בלילה, אני יורה לכיוון שלו. יכול להיות שאני אפגע בו ויהרוג אותם.
לא אותו דבר. לא אותו דבר.
כאילו יכול להיות שלא התכוונתי לזה, התכוונתי למשהו. התכוונתי שיהיה בשקט. אני אמר לך,
אתה פותח דלת של מקרר. אתה יודע שזה שאתה פותח את הדלת עלול לגרום לתרמוסטט להידלק.
זה יש שבקרם שבת.
בסדר, אני לא יודע מה מקרה שבת. אתה פותח חלון בבית. אתה יודע שהתרמוסטט עלול להידלק. עלול לא להידלק. באיזשהו שלב יש פעמים שכשאתה תפתח את החלון זה בדיוק ישנה את הטמפרטורה במידה שתדליק את התרמוסטט. יש פעמים שלא. אז זה, אתה לא מתכוון בשביל התרמוסטט. אתה מעוניין לפתוח את החלון כדי שיעביר. לפעמים זה כן יגרום, לפעמים זה לא יגרום. לכן זה מותר. אתה הולך ואתה מושך את הספסל הזה. לפעמים זה יעשה חריץ, לפעמים זה לא יעשה חריץ, זה לא העניין שלך. אתה מעוניין לגרור את הספסל. זה שלפעמים זה יעשה ולא, זה לא מה שאתה מתכוון לעשות. אתה לוקח מלח. טוב, זה דוגמה קצת יותר מורכבת. חזרה למשנה שלנו. אז זה דבר שאינו מתכוון. עכשיו אנחנו עוברים למלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? זה שאני עושה את המעשה, אבל לא לצורך אותה מגמה שהיו עושים את המעשה הזה במשכן. זאת אומרת, במקרה של דבר שאינו מתכוון, אני בכלל לא מתכוון לתוצאה הזו. אני מתכוון לגרור את הספסל, אני לא מתכוון לעשות את החריץ. במלאכה שאינה צריכה לגופה, אני מתכוון לתוצאה, אבל לא לאותה מגמה. דהיינו, במשכן היו מחבים כדי שיהיה גחלת. היו מייצרים גחלים על ידי זה שהיו מדליקים אש ומחבים אותה. הכיבוי היה מייצר גחלת. אז אתה מחבא כי אתה לא רוצה את האש. אתה עושה את המלאכה, אבל לא לגופה, לא לצורך אותה מגמה שהיו עושים במשכן. אז המשנה שלנו אומרת, המחבא את הנר מפני שהוא מתיירם פני גויים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן, הוא עושה את זה לכל מיני מגמות, אבל לא כדי ליצור פחם, אז פטור. זה פטור, אבל אסור, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל אם הוא עשה את זה כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפטילה, חייב. כי תנא קמא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אז למה במקרים הראשונים הוא פטור? אז הגמרא תאמר שבמקרים הראשונים באמת היה צריך להיות כתוב מותר. מדובר על מקרים שזה סכנת נפשות. יפה. רבי יוסי פוטר בכולן. רבי יוסי אומר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. פטור אבל אסור מדרבנן. חוץ מן הפטילה, מפני שהוא עושה פחם. אם הוא חס על הפטילה, אז אם הכוונה שלו היא גם לעשות פחם כדי שהפטילה תדלק יותר טוב פעם הבאה, אז בעצם אני אומר שהוא עושה את המלאכה לצורך גופה.
למה אי אפשר לחוות בימינו אש של גז?
שאלה טובה.
זה לא עושה פחם.
אתה שואל שאלה טובה, אבל קודם כל אולי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אולי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אולי. אולי לא. זה צריך דיון יותר ארוך, איך הגז עובד, כי בעצם זה לגמרי אחרת לחבות גז שלנו. מה שאתה בעצם עושה, אתה מחבר צינור שמוביל גז לתוך האש, זה לגמרי אחרת ממה שמדובר במשנה, הגז שלנו. אתה מכיר איך הגז עובד? כשאתה מסובב אתה בעצם פותח צינור, כשאתה סוגר אתה בעצם סוגר את הצינור. אז זה לגמרי אחרת. אתה בעצם, זה כמו, אתה צריך לדמיין ש... יש לך, בוא נאמר, נפט שנוזל למטה לתוך האש, ואתה חוסם את הנפט מלזול למטה, אז הנפט הבא לא יגיע לתוך האש. אז זה בסדר. זה אולי קשור לסוגיה הקודמת שראינו, שכל השמן שבדרך מחובר, אבל זה כשהיה פתילה, זה הכל מחובר לאש.
כן,
השאלה פה, נכון. זה באמת יש מקום לדון.
רגע, בבית המקדש, למה
יושם
מלאכה
שנצחה
לגופה? הם לא היו
רוצים
את האש.
לא היו...
רוצים רק את הפחם.
לא היו... טוב. בוא נחכה, נגיע לסוגיה. שאלה נכונה. אתה צודק בשאלה. בוא נחכה. טוב. מדקטני סייפה חייב, מאחר ובהמשך המשנה, כשהוא חץ על הנר, על השמן, על הפתילה, הוא חייב, אז שמה מינה רב יהודה. אני מבין שהמשנה היא שיטת רב יהודה, שרבי יהודה מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה. תזכרו תמיד, רבי יהודה הוא המחמיר, בשבת רבי שמעון הוא המקל. כל שבת יש לנו מחלוקות, גם במוקצה, גם במלאכה שאינה צריכה לגופה, גם בדבר שאינו מתכוון. תמיד זה רבי יהודה ורבי שמעון. שני התלמידים של רבי עקיבא, שאלה נהדרת. מחלוקת ראשונים. יש סוגיות שמשמע ככה וככה. זה למה שבסוגיה הקודמת היה כל כך חשוב, שיטת רב. מדקטני סייפה חייב, מאחר ובהמשך המשנה נראה שהוא חייב, שמאמינה רב יהודה רישא במה הסכינן. אז על מה מדובר במקרה הראשון? אי בחולה שיש בו סכנה מותר מבעילי, אי בחולה שאין בו סכנה חייב חטאת מבעילי. לעולם בחולה שיש בו סכנה, אז זה היה צריך להיות כתוב מותר, למה כתוב רק פטור? ובדין ודליתני מותר, ועדית בא למתני סייפה חייב, תננה מרישא פטור. אבל באמת המקרים ברישא מדברים על מקרים שיש סכנה, ובעצם זה מותר, זה לא פטור אבל אסור, אלא זה מותר. כן, הלאה. והדת, אני רבי הושעיה, אם בשביל החולה שאישן לא יחבר ואין כי בא פטור אבל אסור, היי בחולה שאין בו סכנה, ורבי שמעוני, יש ברייתא של רבי הושעיה שבאמת כתוב שאם הוא חיבה בשביל חולה שאין בו סכנה, אז הוא פטור אבל אסור, זה באמת שיטת רבי שמעון. שאול שאלה זו לאילם רבי תנחום דמינוי, שאלו אותו את השאלה הזו, מה הוא לחבות בוצינה דנורה מקמה באישה בשבתה? האם מותר לחבות פתילה נר בגלל באישה, בגלל אדם חולה בשבת? יש אדם חולה וזה מפריע לו וזה מסכן אותו בגלל שהוא לא יכול לנוח, האם מותר לחבות את הנר בשבילו? פתח ואמר, אז הוא עכשיו הולך לתת דרשה שלמה באגדתה, ומתוך אגדתה הוא ייתן להם את התשובה. אומר רש"י, פתח ואמר, כך היו רגילים לפתוח בהגדה תחילה. הוא דומה לשאלה ודרש. זאת אומרת, רש"י אומר, היו... כן. אומר, אוקיי, עכשיו הוא יאמר לנו מדרש שלם. אן שלמה, איפה אתה שלמה? אן חוכמתך, איפה החוכמה שלך? אן סוך לתנותך, איפה השכל שלך? איפה כל ההיגיון שלך? לא דייך שדבריך סותרים דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה, אתה סותר גם את אבא וגם את עצמך. דוד אביך אמר, לא המתים ילוקה, ואת אמרת, ושבח אני את המתים שכבר מתו. וחזרת ואמרת, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. פה אתה אומר שהמתים הם במצב טוב, דוד המלך אמר, לא, הם לא במצב טוב. ואז אתה בעצמך אמרת, עדיף הכלב החי מן האריה המת. לא קשה. הדק אמר דוד, לא המתים ילוקה, החיקה אמר, לא עולם יעסוק אדם בתורה ומצוות קודם שימות, שכיוון שמת בטל מן תורה ומן המצוות, ואין לקדוש ברוך הוא שבח בו. זאת אומרת, התורה והמצוות שאנחנו עושים זה שבח לקדוש ברוך הוא. והיינו דאמר רבי יוחנן, מה דכתיב? במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. ודקאמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו, שכשחטו ישראל במדבר, עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר כמה תפילות ותחנונים לפניו ולא נענה. אז הנה משה חי, עומד ומתפלל, ולא מועיל כלום. וכשאמר זכור לאברהם ניצק ולישראל עבדיך, מיד נענה. אז אתה רואה שהאבות שכבר מתו, הזכות שלהם היא מה שהועילה, ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. דבר אחר, פשט אחר, מה הולך פה? מנהגו של עולם, שר בשר ודם גוזר גזירה. אם יש גזירה, תשלמו מיסים. כל מיני גזירות. ספק מקיימין אותה, ספק אין מקיימין אותה. ואם תמצאי לומר מקיימין אותה, אז זה דווקא בחייו מקיימין אותה, במותו אין מקיימין אותה. ואילו משה רבנו גזר כמה גזירות, ותיקן כמה תקנות, הוא בא לומר לו, מה זה משבח אני את המתים? תראה, אחד מאלה שכבר מתו, תראה כמה הוא משובח מן החיים. שאלה שחיים היום גוזרים גזירות, ובקושי מצליחים ליישם אותם, ואלה שכבר מתו, משה רבנו גזר כמה גזירות, תיקן כמה תקנות, וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים, ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. דבר אחר, פשט שלישי, מה זה שבח אני את המתים שכבר מתו? כדרב יהודה אמר רב, דאמר ויהודה אמר רב, מי דכתיב, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, עשה מיעוט לטובה ויראו שונאי ויבושו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם מחלי על אותו אבון. מה זה אותו אבון? אומר רשי, האבון של בת שבע. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אמר לו, מחולה. אמר לו, עשה מיעוט בחיי. אז תראה לכולם שאתה מחלת לי. אמר לו, בחייך איני מודיע, בחיי שלמה בנך אני מודיע. בסדר. כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. דבקו שערים זה בזה. השטח שהיה בין השערים היה בדיוק זהה לשטח של הארון, ולא היה שייך להעביר את הארון ביניהם. אמר שלמה 24 רננות שכתובות בדברי הימים, ולא נענה. פתח ואמר, עשו שערים.
דבקו שערים זה בזה.
הוא אמר, תעשה כמו שדוד אומר.
השערים לא נפתחו, לא אפשרו לו להיכנס.
מה
שאמרתי, זה הסבר של המדרש רבה, שמה פשט במדרש הזה, דבקו שערים זה בזה.
אז הוא אמר, זה מה שדוד אמר.
מה?
אז הוא אמר, תעשה את דוד.
יפה. ופתח ואמר, עשו שערים ראשיכם וינסו בתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, רעתו בתרי למבלי, רצו השערים להרוג אותו, מה אתה אומר? אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר לו, מה, אתם חושבים שאני מדבר עליי? השם יזוז וגיבור. חזר ואמר, עשו שרים ראשיכם עשו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צקות הוא מלך הכבוד צלה. ולא נענה. כיוון שאמר, השם אלוקים אל תשב פני משיכך, זוכרה לך, שתי דוד עבדיך, מיד נענה והצליחו לחדור עם אהרון לכל שקודשים. באותה שעה נפחו פני כל שוני דוד כשולי קדרה. הקדרה הרי שמים אותה ישר על האש ונהיית שחורה. אז רשי אומר פה פשט שלא ברור, הוא אומר משפחת שאול, שימי וחיוצא בו. הרי שימי בן גרה לחורה לא היה בחיים באותו זמן. אז טוב, זה צריך ביור מה רשי התכוון. וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו, תראו אבא שלי שכבר מת, תראו כמה הוא מועיל, כל מה שהתפילות שאני אומר לא מועילות, הזכות שלו כן מועילה. והיינו דכתיב, ביום השמיני שילחת עם ויברכו את המלך, ויחו לו עליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. אז מה פשט בפסוק הזה? והלכו לו עליהם, אוהל זה האישה שמצאו נשותיהם בתארה, שמחים שנינו מזיב השכינה, וטובי לב שנתעברו נשותיהם שכל אחד ואחד וילדה זכר. על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, זה שמחל לו על אותו אבון. זה מה שאנחנו רואים מתוך זה שאז השערים נפתחו, ולישראל עמו תאכילו אבון ביום הכיפורים, שנמחה להם זה שהם אכלו ביום כיפור, שהרי מתוך המסיבה על חנוכת בית המקדש, שהם אכלו ביום הכיפורים, ונודע להם שנמחה להם. וכאמר, אז עד עכשיו הבאנו ארבעה פשטים, מה זה שבשבח אני את המתים. או שזה זכות אבות, או שזה משה רבינו, או שזה דוד עבדו. מה עכשיו? מה הפשט? מה? נכון. אבל... היו שלוש? אוקיי, שלוש.
היה...
בסדר, שלושה פשטים.
מה? זה
משה רבינו.
זה דוד.
בסדר. ודקה אמר שלמה כי לכלב החי הוא טוב נריה מת, אז מה פשט? איפה הכלב החי הוא טוב נריה מת? אז זה נראה פעם הבאה. טוב, זה כל הסיפור על מיטת דוד המלך, נראה בעזרת שם מחר.